לקראת חג הפסח הבא עלינו, רציתי לדון בחובה מאוד מיוחדת שאנחנו חייבים בכל ליל הסדר, אחד המצוות שלא כל כך שמים לב אליהם. וזה חובה שכתובה בנוס בהגדה, כתובה בהלכה ברמב״ם, והחובה הזאת באמת מוגדרת כחובה. בוא נראה. בהגדה אנחנו אומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, והגעת למנחה ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ממשיכה האגדה ואומרת, לא את אבותינו בלבד גאל, אל אף אותנו גאל עמהם, שנאמר, בדברים ו, זה פסוק בדברים, ואותנו הוציא משם למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. קודם כל, ככה שים לב, צריך לשים לב. אז יש לנו כאן הדרכה אמונית, לכאורה, שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אף על פי שמבחינה היסטורית, ודאי שבאופן מעשי לא אנחנו יצאנו ממצרים, אלא לפני אלפי שנים, אבל יש לנו כאן הדרכה, לכאורה רוחנית, שאומרת שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל אני מדגיש שהבעל ההגדה מגדיר את זה כחובה, חייב אדם לראות את עצמו. כן, זה דבר קצת מפליא. מה המילה חייב כאן, מה מקומה? מה זה שהוא מטלה, זה כמו שיש חובה לאכול מצות. כן, אז יש גם חובה לראות את עצמו, מה המשמעות המעשית של החובה הזו. כן? בכל מקרה, אז צריך להבין, בואו ננסה להבין את החובה הזאת של לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה ההבנה הפשוטה של החובה הזאת? שבליל הסדר אנחנו לא שמחים רק על העבר שיצאנו מעבדות לחירות בעבר, אלא באופן פשוט, ליציאה הזו יש גם השלכה לדורנו. שהרי כמו שאומרים בעבדים היינו, כן? מה אומרים בעבדים היינו? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת, ברובד הפשוט, הבנה הפשוטה של החובה של אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, זה יוסבר על ידי מה שאנחנו אומרים בעבדים היינו, שאילו לא היינו יוצאים, אילו אבותינו לא היו יוצאים ממצרים, אז כמובן ברובד הטכני אנחנו גם היינו משועבדים. אבל גם אנחנו מבינים את זה ברובד הרוחני, שמה, כשהיינו במצרים היינו בממתת שערי טומאה, וכמו שאומרים חז"ל, לא היינו זכאים לקבלת התורה, ו רק כאשר יצאנו ממצרים, יצאנו מהמציאות הזו, הנוראה הזו של מצרים, ומתוך כך זכינו לקבל את התורה, מתוך כך נכנסנו לארץ ישראל, וכו' וכו'. אז ההבנה הפשוטה של חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, מה המשמעות לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים? הכוונה שהיציאה ממצרים שהייתה בזמן האבות, יש לה השלכה מאוד ממשית לנו בדורנו. כיוון שבמצרים, כשהיינו במצרים, עם ישראל היה במתת שערי טומאה, כמו שאמרנו, וכל המציאות הזו של האומה משועבדת למצרים, זה הייתה מציאות שעם ישראל לא יכול להתפתח בה למתן תורה ולכניסה לארץ ישראל ולגאולה. אז אם ככה, ברובד הפשוט, אז ודאי, כשאנחנו אומרים חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, הכוונה שההשלכה של יציאה ממצרים היא ודאי, ודאי, לכל אחד ואחד מאיתנו, היום שאנחנו בני חורין ואנחנו במעלתנו ואנחנו בארץ ישראל, ודאי, ודאי, זה נובע מזה שהיציאה ממצרים. אז זה ההבנה הפשוטה של המילה כאילו, כן? כאילו יצא ממצרים, מצד שזה ההשפעה ממשית על המציאות שלנו, כן? אחרת לא היינו יוצאים ממצרים. אחרת לא היינו כפי מה שאנחנו היום, ודאי לא היינו מגיעים לארץ ישראל, ולא מגיעים לגאולה השלמה. אלא שקודם כל נתבונן בלשון של נוסח ההגדה, כתוב, בעבור זה עשה השם לי בתצי מצרים. כלומר, קודם כל הדגש הוא הרבה יותר חזק מאשר העובדה של יציאת מצרים היא משפיעה באופן ממשי על מציאותנו. כתוב, בעבור זה עשה השם לי בתצי מצרים. מה זה עשה השם לי? זה כפשוטו. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש, מה זה לראות את עצמו, צריך להבין אחר כך מה זה לראות את עצמו, זה ודאי לא איזשהו רגש. אבל הדגש הבסיסי הוא, עשה השם לי, כאילו עכשיו אנחנו יוצאים ממצרים. מה המשמעות של זה? במיוחד, אם אנחנו נתבונן בנוסח ההגדה של הרמב״ם, שכידוע, הרמב״ם יש לו נוסח ההגדה קצת שונה, וגם את הלשון הזו של חובה לראות את עצמו כי יוצא ממצרים, הרמב״ם מביא גם בנוסח ההגדה, וגם בהלכה, ביד החזקה, עוד מעט נראה, זה מאוד מעניין, ההלכה שהרמב״ם מביא לגבי חובה לראות את עצמו כאילו יוצא ממצרים. אז נקרא קודם כל את נוסח ההגדה של הרמב״ם, אומר הרמב״ם ככה, וכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. הנוסח הרגיל לראות, נוסח ברמב״ם, להראות את עצמו. טוב, מה זה להראות את עצמו? מה פשוט? להראות לאחרים, להראות לעצמו? לראות אנחנו יכולים להבין, זה לראות באופן שכלי, באופן אמוני. לתפוס תפיסה אמונית שאני מבחינתי כאילו יצאתי ממצרים. כן, אנחנו צריכים לראות מה הכוונה להראות. בהמשך, כותב, זה נוסח ההגדה שלראות ולהראות, כמו שהזוויתי את ההשוואה בנוסח ההגדה לרמב״ם, והרמב״ם ביד החזקה, דבר מאוד מרתק, נותן לממרה הזאת השלכה הלכתית, ממשית, שאנחנו, זה משליך לנו בכל ליל הסדר. מה ההשלכה? בואו נקרא את הרמב״ם בלכות חמץ ומצא, פרק ז'. בהלכה וב כתוב ככה, בכל אור ודור, זאת אומרת, הנוסח שמובא בהגדה, הרמב״ם כותב אותו להלכה, כהלכה. בוא נראה מה הוא כותב. בכל אור ודור, חייב אדם להראות את עצמו, אותו נוסח שמובא ברמב״ם בהגדה, כאילו הוא יצא אתה, הרמב״ם מוסיף את המילה אתה, לא יצא ממצרים, הכוונה שהוא יש לזה השלכה למה שיצאנו בעבר, אלא הרמב״ם מדגיש את המילה אתה, עכשיו יצא ממצרים. אומר הרמב״ם, שנאמר בדברים ו, ואותנו הוציא משם למה נביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. מה רואים מהפסוק הזה? הבנה הפשוטה, הפסוק הזה, ואותנו הוציא משם, זה בני ישראל אמרו, זה אותו הדור שנכנס לארץ. אותו הדור שנכנס לארץ, הוא לא היה מיוצא מצרים. ואף על פי כן, אותו דור שנכנס לארץ, הוא אומר, ואותנו הוציא משם. זה אמירה של דור שנכנס לארץ, אף על פי שהוא לא יצא ממצרים. מכאן לומד הרמב״ם שאותנו הוציא, למרות שבפועל בני ישראל, אותו דור שנכנס לארץ, לא יצא ממצרים. בכל אופן, בני ישראל מגדירים את עצמם שאנחנו יצאנו ממצרים. ועל דבר זה ממשיך הרמב״ם ביד החזקה, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כי אילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדת. גם הרמב״ם מדגיש את זה. לא שאתה יוצאת ממצרים, אלא כי אילו אתה היית עבד. מוסיף את הממד השלילי. לא רק זה שאתה התרוממת, כאילו מבחינתך היית במעלה של יציאה ממצרים, אלא יותר מזה, היית עבד, מדגשה של הרמב״ם, ויצאת לחירות ונפדת. לשונו של הרמב״ם. צריך להבין את ההדגשות האלה. מה ההשלכה להלכה, כן? הרמב"ם מיד החזקה, ספר הלכה. מה זה חייב אדם? מה המשמעות חייב? מבחינת הבנתי שכלית? כן, ודאי שכן. אבל, אומר הרמב"ם, יש לזה השלכה הלכתית. מה ההשלכה הלכתית של זה? לפיכך, אומר הרמב"ם, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מייסר דרך חירות. אומר הרמב"ם, חייב אדם, לדבר הזה יש השלכה ממשית. מה ההשלכה הממשית? כאשר הוא יושב, אוכל ושותה, הכוונה, כמו שמבואר בהלכה, מצה, כן? מצה ראשונה ושנייה, לפי רוב הפוסקים, וארבעה כוסות, כן? כמו שכולם יודעים, שני כזיתים ואת ארבעה כוסות, צריכים לעשות דרך הסבה. מה זה דרך הסבה? כן, מטה את גופו שמאלה, מסביר הרמב״ם, וזה דרך חירות. זאת אומרת, הרמב״ם נותן איזו השלכה מעשית לחייב אדם לראות את עצמו. כלומר, איך אדם מראה את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? איך? על ידי זה שהוא מסב דרך חירות. עכשיו, באמת צריך לברר, ברמב״ם זה הרבה יותר מודגש, בעצם מה התוכן של ההלכה הזו, של החובה לראות את עצמו, להראות את עצמו. וקודם כל השאלה היא, מה, הרי בפועל לא יצאנו בדור שלנו, אז מה הכוונה כאילו יצאנו אתה? מה המשמעות? כאן משמע שזה הרבה יותר מאשר העובדה שבעבר יצאנו ממצרים, והדבר הזה משליך על היותנו היום בני חורין. יותר מזה, מבחינתנו, אומר הרמב"ם, אנחנו צריכים להתייחס ממש ממש, כאילו זה לא, כמו שאומרים ברחוב, כאילו, כן, כאילו, אלא הכאילו זה כאילו ממש, מבחינתנו, אנחנו יצאנו היום ממצרים. והשאלה השנייה, מה העניין להראות באופן מוחשי את העניין של להראות באופן מוחשי? מה זה להראות לפי הרמב״ם? הכוונה שהוא חייב להראות איך אדם מראה על ידי שהוא מסב. וזה דבר פלאי. מה זה הצגה? עכשיו, לכאורה, מה שקורה בפי הרמב״ם, שאדם עושה הצגה כאילו בן חורין. הוא לא בן חורין, זה לא משהו שהוא בפועל בן חורין. אלא, לכאורה, אנחנו בליל הסדר עושים איזו הצגה כזו. אנחנו איך שאנחנו, ואנחנו עושים הצגה, אנחנו חוזרים 2,000 שנה אחורה, ואנחנו, לכאורה, מציגים את עצמנו כאילו אנחנו היינו אז, יצאנו ממצרים. ואז, כמו שאז היינו בני חורין, גם עכשיו אני מציג את עצמי כאילו אני בן חורין, ולכן אני מייסב. אני צריך להראות, אני צריך להציג את זה. ואם כן, באמת צריך להבין מה העניין הזה של ההצגה הזו. מה המקום להצגה הזו? ובאמת, צריך לשאול על עצם העניין הזה, של החיבור בין עניין החירות, לבין עניין יציאה ממצרים. כן, החירות הכללית אני מבין. כלומר, זה שבני ישראל יצאו ממצרים, זה עניין, ודאי שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, יצא משיעבוד לגאולה, יצא ממציאות כזו שהמצרים הכניעו אותנו ולא נתנו לנו לצאת לפועל לגאולה, שככה עם ישראל יצא לפועל. אבל, כאן אנחנו מדברים על הרובד הפרטי של החירות, כלומר על הרובד של כל בן אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, איזה ממן ממשי פרטי של אני בני חורין. וברובד, בהסתכלות הפשוטה, אז דווקא כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אז מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה מהלך אלוקי, זה לא מהלך בחירי, זה מהלך אלוקי של יצירת עם ישראל. וכל אדם, בשל היותו חלק מכלל ישראל, לא רק בדור הזה, אלא חלק ממהלך נצחי, כן, של הדורות, וכשהוא מרגיש חלק מהאומה, כן, כן, הוא מחובר לאומה, הוא חלק מהאומה, וכשם שעם ישראל בכללו יצא ממצרים, אז אני כחלק מהאומה יוצא ממצרים. אז אם ככה, הדבר הזה מבטא דווקא את הצד של העבד למטרה. חייל. לא בן חורין, יושב בסוטו. אדרבה, אני חייל למטרה, כן? אני אומר, אני מרגיש מחובר לאומה, כן? כתוב, לגבי רשע כתוב, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת אומרת, אדרבה, אם נתבונן לעומק, נראה שמה זה בעצם המהלך של יציאת מצרים. זה לא מהלך חירותי של בני ישראל. זה פעולה אלוקית. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים. הקדוש ברוך הוא נגלה בעולמו, הוציא את האומה הזו ממצרים, כדי לתת להם את התורה. זה מהלך כללי, זה חשבון כלל עולמי. ואיך הדבר הזה מתחבר לחירות הפרטית? לכאורה הפרטית, עוד מעט נסביר את זה. אבל דווקא הייתי אומר, אדרבה, כל אדם אומר, אני עבד, אני לא יושב ככה בסוטול, בנוח. אני כל כולי מוכן למשימה, לעשות רצון, רצון הבורא, להיות חלק מכלל ישראל. זה, לכאורה, למדרגה כזו האדם עולה בזמן ליל הסדר. בזמן ליל הסדר, אנחנו נהיים אנשים כלליים. מה מייחד את האדם האידיאליסטי, לכאורה? ולא רק לכאורה. האדם האידיאליסטי, הוא מוכן לעשות את הרצון הכלל. הוא לא שואל מה אני צריך, מה מתאים לי, מה נוח לי. לא. אלא מה? הוא משועבד, כמו עבדי הקדוש ברוך הוא. אם ככה, באמת כאן שאלה, איפה מתבטא הבן חורין של המצווה הזו בכלל בהסבה, כמו שהרמב"ם מגדיר. להסב, אני בן חורין. אדרבה, מה אתה בן חורין? אתה עבד הקדוש ברוך הוא. ביום הזה, זה היום הזה שאנחנו מתחברים לעשייה האלוקית. אנחנו עבדי השם. נכון? ברור שזה משמח אותנו להיות עבדי השם. שמחה כן. שמחה אני מבין. אבל הדגשה הזאת של הבן חורין, של אני יושב בנחת, רגוע, על הכורסה בצד שמאל ואוכל. זה לא התנוחה שמתאימה ליום הגדול הזה שבו התחיל המפעל האלוקי להופיע בעולם. נכון? אבל באמת, כאן מתברר יסוד גדול שמובא ברב בהרבה מקומות, שיש שני סוגי כלל. יש כלל, ציבור. מה? בתחילת באורות המלחמה, בכמה מקומות, לא יודע, בציטוט, שבאמת, בהתבננות על הסוגיה של מה זה ציבור ומה זה כלל, יש שני אופנים להסתכל על הדברים. באומות העולם, כלל, ציבור, אידיאל, זה ביטול הנקודה הפרטית שלך. כלומר, אם אנחנו רואים בצורה הכי בולטת ברוסיה, היה אידיאל, כן? אידיאל קומוניזם? הקומוניזם מבטל את כל הנטיות הפרטיות. זה כלל. זה כלל אצל אומות העולם. למה? למה? כי כל העניין של הכלל הוא בעצם אינטרס כללי שמתגבר לאינטרס הפרטי. כל שאלה של אינטרסים. כל שאלה של, כן, יש חיים, כן, יש, לכלל יש חיים, יש אינטרס ציבורי, ויש אינטרס פרטי. אז אם כל אדם יוציא לפועל את האינטרס הפרטי שלו בשלמות, הרבה פעמים זה יתנגש עם האחר. לכן, כן, זה ההיגיון הציבורי. ההיגיון הציבורי, שכל אדם יכניע את הנטיות הפרטיות שלו, כן, יכנוס את עצמו, ויהיה אידיאליסט. מה זה אידיאליסט? יכוון את עצמו לאינטרסים הכללי. אבל אומר הרב שבכלל ישראל, שבישראל זה לא ככה. בישראל הכלל לא דורס את הפרטים, אלא הפוך. הכלל בישראל נותן להם את מקומם. ועל פי זה נבין מהר"ל בגבורות. המהר"ל בגבורות שעוסק ביציאת מצרים. יסוד מאוד חשוב במהר"ל. כותב המהר"ל בגבורות שישראל כשיצאו ממצרים, הם יצאו רק אשר הם היו 60 ריבו. הוא מסביר שרק אז הם הגיעו לשלמות. זאת אומרת, אני מבין, עם ישראל, עם אלוקי, הקדוש ברוך הוא בחר באומה הזאת, דבר מפתיע, מה הנקודה המפתח, אותו הנקודה שבו הקדוש ברוך הוא אומר, הנה עכשיו תצאו לדרך, למדתם גמרא, לא, יודע מה, עשיתם, הייתם צדיקים, דפלתם במקווה, משהו, זה אותו נקודה, טוב, תצאו לדרך, לא, מסביר המהר"ל, לא, זו לא נקודה שבני ישראל יצאו ממנה לחירות. אומר המהר"ל, הנקודה שבני ישראל יצאו ממנה לחירות, זה כשהם היו 60 ריבו איש. מסביר המהר"ל, כשהם היו 60 ריבו איש, אז הם הגיעו לשלמות. כן, כשהמהר"ל כותב שלמות, זה לא רק שלמות. ודאי שזה לא במובן הטכני של שלם לעומת דבר חסר. אלא יש כאן נקודה עקרונית, יש כאן שלמות רוחנית, שלמות אלוקית. אם ככה, ההבנה היא שהשלמות של כלל ישראל זה לא רק עיקרון רוחני, זה משוואה רוחנית, איזשהו אידיאל מרחף באוויר, איזשהו תזה רוחנית, להבדיל נוצרית או כל מיני תזות אמוניות מרחפות באוויר. לא, אלא העיקרון שבו מופיע האומה, היא בנויה מחיים של 60 ריבו. זאת אומרת, ההופעה האלוקית, אותו דבר גדול שנקרא עם ישראל, שעכשיו עולה על במת ההיסטוריה, הוא מופיע בפרטים, ב-60 ריבו. השלמות של האומה קשורה להופעה של הפרטים. הקודש מחובר למציאות. זה העניין של יציאת מצרים. כשעם ישראל, כן, כמו שהמהר"ל גם מסביר בגבורות, פרק ג', זה גם שייך לאותה סוגיה. מהר"ל מאוד חשוב. אומר המהר"ל בפרק ג' שהעניין, יציאת מצרים נמשלת לעובר שהוא נתון בתוך מאה של בהמה. והרואה נותן ידו ושומתו. כלומר, למה נמשלת יציאת מצרים? כאילו יש לנו כאן עובר, שהעובר זה ישראל, והאימא זה מצרים. וכאשר יש לידה, הקדוש ברוך הוא, זה המיילד, מוציא את ישראל ממצרים, מהבהמה הזו, כן, זה המשל, ואז זה יציאת מצרים. והדבר הזה, המשל, לכאורה קשה להבין אותו. בעצם לפי המשל יוצא, שזה שעם ישראל היה במצרים, זה תופעה חיובית. למה זאת תופעה חיובית? הרי ודאי ולד, אם הוא יוצא לפני הזמן, אם הוא בכלל לא נמצא בתוך אימא, אז הוא לא מתפתח. כלומר, לפי המשל יוצא, שעם ישראל, כאשר הוא היה בתוך מצרים, כן, יש שלב שהוא צריך להיות כמו עובר, שיש שלב שהעובר צריך להיות בתוך מאה של אימו, ואחר כך העובר יוצא לכל דבר את זמנו. אז אם אנחנו מתבוננים כאן באותו מדרש, משמעות הדבר שהיה תפקיד למצרים בהתפתחות בני ישראל. אם אנחנו ממשילים את העובר לבני ישראל, אז המצרים בעצם מאותם מקיפים, כן, שהבני ישראל היו משועבדים למצרים, נבנה כאן משהו. מה נבנה? מה נבנה? המציאות החומרית. המציאות החומרית נבנתה באופן סטרילי, בלי קודש. יותר מזה, נאמר, דווקא ככה. דווקא ככה. העובר לא יכול לגדול כמו עובר, ודאי לא יכול לגדול מחוץ לרחם של האמא. כן, הרחם של האמא מבודד את העובר, כן, מתוך המציאות הכללית, מתוך בחירה, כן, הרי העובר עדיין אין לו בחירה, אין לו שום מציאות שכלית, אין לו שום התפתחות. ככה בני ישראל. זאת אומרת, שמסביר המהר"ל את היסוד הזה, שהנקודת מוצא של יציאת מצרים, הוא בני ישראל נבנים במימד החומרי. שלב א', שלב ב', לידה. זאת אומרת, הופעה, קדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים, ו... הוא נותן להם את, כן, נותן את העצמאות, נותן להם את החירות, נותן להם את התוכן האלוקי, שבעצם כבר תמון גם במצרים, היה באופן מאוד 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 מוסתר, נמצא, כן? אבל כאן ביציאת מצרים, המהלך האלוקי של עם ישראל, כמו עובר שיוצא לדרך, כן? בתוך אומות העולם, מופיע. אם ככה, אם אנחנו מתבוננים בדבר הזה, אנחנו יכולים להבין טוב את העניין של החירות. זה מפתח גדול להבין את העניין של החירות. זאת אומרת, שבאמת, אם אנחנו נתפוס את המהלך של עם ישראל, יש מי שמוביל את האומה, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נגררים אחרי הרצון האלוקי. אנוסים. אנחנו בחינת עבדים. כן, יש הופעה אלוקית. ואנחנו, כיוון שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים ברצון האלוקי, גם שמחים בזה, גם שמחים, כן. אבל, באמת, לשאלה מה אני ומה אני רוצה, אין מקום, זה לא הדיון. אדרבה, אני שמח ביותי חלק מכלל ישראל. אבל אם אנחנו מבינים שהמהלך של יציאת מצרים הוא בנוי בשני שלבים, ויציאת מצרים בנויה ככה, שלפרטים, קודם כל, יש בניין הפרטים, בניין האומה, והאומה מתקללת, והאומה נוצרת בזמן יציאת מצרים, זה המפתח להבין את הבן חורין, את העניין של בן חורין. ככה הרב מסביר, במאמרי הראיה, הרב קוק מסביר במאמרי הראיה, מה זה עניין החירות? מה עניין החירות שגם ראינו ברמב״ם שהסבה היא דרך חירות? מסביר הרב ככה, שהחירות הוא שהאדם נאמן לעצמיות הפנימית שלו. לעומת אדם שיש לו רוח של עבדות, מה האדם שיש לו רוח של עבדות? הוא לא חי לפי הנקודה העצמית שלו, אלא לפי מה שיפה לאחרים, מה שנראה טוב לאחרים. כן? הוא לא חי לפי הנקודה העצמית שלו. אם ככה, בנוס אחרת, נראה מה שהשפת אמת כותב, בדגש אחר, כמו שידוע מה שאומרים חז"ל, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. נו, מי שעוסק בתורה כל כך בן חורין, צריך לקום ב-7, כן, סדר בוקר, סקר צור, כן, זה בן חורין. מה הנקודה כאן של בן חורין? אז מסביר השפת אמת, שכשאדם לומד תורה, הוא נפגש עם הצד הנשמתי שלו. הוא נפגש עם הצד העצמי שלו. עם הנקודה האלוקית שנמצאת בו. זה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו, אנחנו יכולים עוד להבין את העניין של בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. לפני כן רק נביא את ההסבר של הרב קוק, בהגדה שלו לפסח, מסביר את העניין של בכל דור ודור. מה כותב הרב? מסביר הרב ככה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו וכו'. מסביר הרב כך, בכוח הזרוע הנטויה, להוציא אל הפועל, את רוממות המעלה מעט מעט, בכל דור ודור. חייב כל אחד להשלים, דבר ראשון, להשיג, ולהרגיש, שימו לב, שלושה דגשים, את חלקו בשלמות המעלה השייך לערכו ולדורו המגיע לו מיציאת מצרים. ננסה להסביר את זה קצת. בעצם אומר הרב כאן, ככה, שמה שאדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, הכוונה שוודאי אנחנו מבינים ש המהלך של הגאולה זה מהלך שמתחיל מיציאת מצרים ונמשך לאורך כל ההיסטוריה. נצח ישראל, כן, מהלך גדול שיש לו עליות, יש מורדות, יש גלות, יש גאולה. אז אדם יכול לומר, בסדר, נכון, אני רק צריך להתחבר לאותו מהלך אלוקי ולעשות את רצון אביו שבשמיים. אז אומרת ההגדה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אדם צריך לשתף את הרצון שלו, זה חידוש גדול, עם הרצון האלוקי. עשה רצונך כרצונו. מה ההבדל בין אדם חירותי לאדם עבדותי? אדם חירותי, הוא עושה מה שהוא רוצה. אז אפשר להתבטא בקרף, מה זה עושה מה שהוא רוצה? כי אני יכול להתבטא סתם, אדם עושה מה שהוא רוצה, מה שבא לי, עושה מה שבא לי. אלא, לא מהבחינה הזאת. אלא, אדם חירותי, הוא, כשהוא עושה את הרצון האלוקי, הוא עושה את זה מתוך שהדבר הזה נבנה ברצונו. הוא רוצה את הדברים. ומה ההשלכה של זה? ההשלכה של זה לא רק מצד זה, טוב, אני רוצה. אלא, זה מטיל עליי חובה, כמו שכותב כאן הרב, להשלים, להשיג ולהרגיש. כלומר, לשכל, ככל ללמוד, וגם לדעת, וגם להרגיש את החלק של כל, שלי, של כל בן אדם, ששייך לאותו מהלך אלוקי שנקרא תהליך יציאת מצרים. כלומר, אותה הופעה אלוקית של האומה שמופיעה בעולם. שמופיע בעולם. נאמר, דבר מאוד מעניין, בספר חסידי, כל מבשר, על דרך ההלצה, אומר, לא על דרך ההלצה, על דרך החידוד. הוא כותב אותו דבר ברעיון, נכניס לתוך הלשון של, של בכל דור ודור. אומר ככה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. אז הוא אומר ככה, ספר כל מבשר, אולי יש לומר לראות, מה כמה לראות? מלשון חזל, רואה אני את דברי אדמון. כלומר, חייב אדם, בכל מדור חייב לראות את עצמו. נקודה. בכל מדור חייב אדם לראות את עצמו. ממילא כאילו יצא ממצרים. כלומר, החובה, ככה, בכל דור ודור, אדם חייב לראות את עצמו. טוב, זה לא הכוונה ש, כמו שאפשר להבין, לראות את עצמו, הכוונה שכל מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה עצמי. ודאי לא הכוונה ככה, אלא הכוונה, חייב אדם לראות את עצמו, הכוונה שהוא צריך להתבונן מה חובתו בכל המהלך האלוקי הגדול הזה. איפה הרצון שלו מופיע בכל הרצון האלוקי הגדול הזה. כן? זה מאמר חסידי שמתחבר ממש למה שהרב כותב. הוא מכניס את זה ללשון. חייב אדם לראות את עצמו. ולכן כאילו יצא ממצרים. עכשיו, לפי זה מובן הלשון של של האגדה חייב אדם לראות את המילה חייב מה זה החייב הזה מה זה אלא שזה באמת חובה זה מטלה כלומר חוץ מהעובדה שאנחנו יש לנו מצוות לקיים בליל הסדר אלא באמת יש כאן עבודה גדולה של כל אדם ואדם לראות את עצמו כלומר לראות איפה הוא, כן, כפרט וכציבור, כאומה וכדור, לא כפרט. כל אדם שואל מה אני כרגע רוצה לעשות. אלא זה ודאי שייך לפרט, לציבור, לכל דור ודור. כל דור ודור, מה הוא מוסיף בכל המהלך האלוקי הגדול הזה. ולפי זה מובן מה שלשון של הרמב״ם, כאילו הוא יצא עכשיו. כלומר, העניין אינו רק לראות שיצאת, כן, לראות שאתה, בעצם יש השלכה ליציאה. כן, ליציאה ממצרים יש השלכה למה שאתה עכשיו. אלא לראות שבאמת שאתה היית במצרים, כלומר, אתה כל בדור ואתה רואה את הבחינה של המצרים ואת הבחינה של היציאה. מה שכתוב, הדגש ברמב״ם, בכל דור ודור כאילו היה עבד, כמו שאני אצטט את הרמב״ם, כאילו היית בעצמך עבד, ויצאת. יצאת הבנתי. אבל מה העניין לראות שהיית עבד? מה העניין לחזור לעניין של העבדות? כן? זה דבר שקשה להבין אותו. מה העניין לחזור לעבדות? אלא באמת, לפי מה שאנחנו מבינים, יציאת מצרים לא מתחילה מיציאת מצרים. אלא כל המהלך של ליל הסדר וכניציאת מצרים, הוא מתחיל עמוק עמוק בתוך העניין של מצרים. כלומר, הערך של הפרטים, של הקודש שקשור למציאות, יש ערך לעצם המציאות של עם ישראל. ולכן, אמר הרמב"ם מלשונו, צריך אדם לראות את עצמו כאילו במצרים, כלומר, את הבחינה של המצרים, כלומר, בחינת הפרט, בחינת החול, בחינת החומר. ואת הבחינה הזו, אתה צריך לרומם. כן? כל אדם חייב לראות את עצמו, יש לך חובה לראות את עצמך כאילו אתה יוצא ממצרים. אתה תראה את הבחינה של הפרט, של החומר, ואותו אתה צריך לקחת את זה, ואת זה לרומם. כן? את זה, אותו להפוך לבן חורין. ולכן, יש גם עניין להראות שהחירות לא נשארת רק במישור הנשמתי הכללי. כלומר, אם אנחנו מבינים שיש כאן תפיסת עולם, אני מאמין ברצון האלוקי, אני חלק מכלל ישראל, לא צריך לעשות הצגות. מה צריך לעשות? הסבה. ברור שאדם, אם הוא אדם מגיע לתפיסת עולם נכונה, אז הוא רואה את עצמו כחלק מהאומה. אז אם ככה, באמת לא צריך לעשות את ההסבה הזאת. מה ההסבה מוסיפה? בסדר, אז אתה מסב. מה ההשלכה של זה? אלא באמת, אם אנחנו מבינים כאן שהעניין של החירות הוא לא מתחיל, הוא ודאי מתחיל מתפיסת עולם אמונית, אלוקית, כן? אני חלק מהרצון האלוקי, מהמהלך של עם ישראל שיוצא ממצרים, אלא כל אחד שהוא מתחבר למהלך האלוקי של יציאת מצרים, והוא פועל עם אל מתוך בחירה, ואדם צריך להראות שהוא לא יושב בליל הסדר, טוב, בגלל שיש מצווה כזו. כן, יש מצווה, טוב, אני יושב בליל הסדר, אעשה מטלה, כן, יש רצון אלוקי, אני אעשה את הרצון האלוקי. אלא, יש כאן חובה להסב, כן, אני בן חורין. מה זה אני בן חורין? אני בחירי. ואם ככה, אנחנו יכולים להבין שבמציאות שלנו, בדור שלנו, אפשר לומר, טוב, אנחנו מבינים שיש לנו מציאות מסובכת, יש עליות, יש רידות, יש שרות. יש שני אפשרויות להסתכל על המצב. איך אנחנו נתמודדים עם המצב? יש אפשרות לומר, טוב, אני למדתי, כן, אני כבר אדם מאמין, למדתי את כתבי הרב, אז אני מבין שיש כאן עליות וירידות. כן, קימה, קימה, אז אני מוריד את הראש, כמו ששמעתי ברחובות, אני שומע היום בדור שלנו, מוריד את הראש, מוריד את הראש. תקופה קשה, לא יודע מי יבחר, צרות, לא ממש לא יודע מה יהיה עתיד, עתיד לא תבע ערפל. מה עושים? כשיש גל, מה עושים? מורידים את הראש. כן? בסדר, אנחנו מאמינים שיש כאן רצון השם וכו'. אבל אותו הבחינה הזאת של להוריד את הראש, זו אותו הבחינה של העבדות. ובאמת, זה המבחן שלנו בפסח השנה. זה בדיוק המבחן. האם אנחנו, באופן טבעי, כמו שאפשר להגיד, כן, אני מאמין שיש גאולה עתידה, וכן, נצח ישראל, אבל אני לא יכול לומר שאני שמח להיות במציאות הזאת. לא יכול להיות, אני אגיד שאני שמח. מקסימום, אני שורד. נשרוד, יעבור גל, תחיל לזוז. אלא, אנחנו רואים מפסח, לא רק רואים, לא, זה החובה מליל הסדר, זה מה שאנחנו לוקחים אותנו מליל הסדר. שתפקידנו לא רק לקלוט ולזכור את יציאת מצרים וללמוד את המהלך האלוקי, אלא יש לנו חובה בכל דור ודור, כן, דורות קלים לכאורה, אם יש כזה דבר, וגם דורות קשים עם כל הסיבוכים וכל הנפילות, אנחנו תפקידנו להיות בני חורין, הכוונה להתחבר לעשייה האלוקית שבדורנו, כמו שהרב כותב, כל אחד, כל דור, כל ציבור, כל אחד צריך לראות מה תפקידו. וזה אותה חובה שאנחנו מחויבים בה בליל הסדר. שאנחנו צריכים לצאת מאותו ליל הסדר למציאות חירותית. זאת אומרת שאנחנו צריכים אמנם, כן, להתמודד עם המציאות, לא להגיד בסדר הכל יפה וכו', צריכים להתמודד עם המציאות, אבל מתוך נקודת מוצא שאנחנו לא מתפעלים מהמציאות. מה זה אדם חירותי? הוא לא מתפעל מהמציאות, הוא לא אומר, טוב, המדינה נגדי, טוב, אז אני עכשיו עושה גט עם המדינה. זה אדם שהוא משועבד. כמו שכותב השפת אמת, באמת, בכמה מקומות, שאדם שהוא בן חורין, הוא לא מתפעל מהמציאות. הוא פועל על המציאות. הוא חירותי. הוא עושה, הוא פועל עם כל. ואם ככה, אנחנו יכולים להבין את הדגשה, תראו עכשיו נקרא טוב, נקרא מחדש את הנוסח של ההגדה, עם ההדגשה של הרמב״ם. בכל דור ודור, כן, בכל דור ודור. גם בדורות שהיינו כבר, התחלנו את הגאולה, פתאום לכאורה יש איזושהי נסיגה, איזושהי צרות. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לפי מה שאנחנו אמרנו, הוא עכשיו בכל פעולה, יש לו חובה לראות מה הוא יכול לעשות, איפה הוא יכול להשתתף עם הרצון האלוקי. וכמו שכותב כאן הרמב״ם, בהמשך, הדבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר, כאילו היית בעצמך, היית עבד, אז לא כאילו, כמו שהיום יש ילדות אומרים, כאילו, כאילו. לא כאילו שאנחנו אומרים ברחוב, אלא באמת להיפגש עם המציאות הפרטית, הקטנה, העבד, מבחינה הפרטית, מבחינת החומר, ולפעול בו. כן, לא להתייאש, לא להגיד, טוב, אני לא יודע מה לעשות, אלא להיפגש עם מבחינת העבד ולרומם אותו. ובעזרת השם, אם אנחנו, בעזרת השם, אנחנו בליל הסדר הזה, אנחנו כבר נזכה להקריב קורבן פסח, בעזרת השם, ולאכול מנפסחים, בעזרת השם.